שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף קובב במסכת חולין, נתחיל בשורה השלישית בעמוד א', נסיים בשורה החמישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 10 דקות. היום אנחנו ממשיכים את הנושא של מים ראשונים, כלומר נטילת ידיים שלפני הסעודה, ולגבי זה נחלק את השיעור לשישה סעיפים. הסעיף הראשון זה אגדתא. הגמרא אומרת שמים ראשונים הכילו בשר חזיר או נבלה, והאחרונים הוציאו אישה מבעלה או אפילו הרגו אותה. מה הכוונה? אז הגמרא כאן בעצם רומזת לשני סיפורים שמובאים בגמרות אחרות ובמדרשים. הסיפור הראשון זה שהיה אדם בא למסעדה בזמן של גזרות שמד והיה אסור לו למכור בשר כשר, לכן כל מי שנכנס לחנות ולא נטל את ידיו, אז הוא באמת נתן לו בשר לא כשר, כי הוא הניח שהוא גוי. מי שנטל את ידיו, אז הוא הניח שהוא יהודי, ולכן בלי לומר כלום, הוא נתן לו בשר כשר. אבל פעם אחת הגיע יהודי ולא נטל את ידיו, אז הוא נתן לו בשר לא כשר, לפי גרסה אחת חזיר, לפי גרסה שנייה נבלה, וזה הכוונה של הגמרא, מים ראשונים הכילו בשר חזיר או בשר נבלה. זה סיפור ראשון. סיפור שני זה שפעם כמה חכמים התאכסנו באכסניה, וחלק מהם נתנו את הכסף שלהם לבעל האכסניה לשמור, וכשהם רצו ללכת הם ביקשו את הכסף, והוא אמר מה פתאום, לא נתתם לי כלום. עכשיו הם ידעו שהוא משקר והם רצו לתחמן אותו, ובדיוק שמו לב שעל הידיים שלו לפי המדרש יש קצת שאריות של עדשים מהארוחה שהוא אכל לפני. אז כשהוא לא ראה הם ניגשו לאשתו והם אמרו לה, בעלך אמר לנו לומר לך להביא לנו את הכסף שהפקדנו, וכסימן הוא אמר לנו לומר לך אכלתי היום לארוחת צהריים עדשים. עכשיו היא ידעה שהוא באמת אכל עדשים, אז הביאה להם את הכסף. מה שהיא לא ידעה זה פשוט ראו לידיים שלו את העדשים, בגלל שהוא לא הקפיד ליטול את ידיו במים אחרונים, וכשהבעל שמע את זה הוא התעצבן, ולפי גרסה אחת גירש אותה, לפי גרסה שנייה הרג אותה, ולזה חזל התכוונו כשהם אמרו, מים אחרונים הוציאו את האישה מבעלה או הרגו את הנפש. אלה שני הסיפורים עם שתי הגרסאות לכל סיפור, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני מחזיר אותנו יותר לענייני הלכה, וזה נטילת ידיים במים חמים. ולגבי זה נדבר על שני סוגים של מים חמים. סוג אחד זה מים חמים שבמקור הם קרים אבל חיממו אותם באש. סוג שני זה מים חמים באופן טבעי, למשל מחמי טבריה. אז לגבי הסוג הראשון, אם לקחתי מים וחיממתי אותם, בזה יש מחלוקת. חזקה אומר שלא נוטלים בזה ידיים, בהמשך נראה כי זה לא ראוי אפילו למאכל בהמה. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שנוטלים, וכך גם ראינו אתמול, וכך גם נהגו כל גדולי הגליל, שאפשר ליטול גם מים שחיממו. אז שוב שנזכור, מים שחוממו באש, לפי חזקיה אסור, לפי רבי יוחנן מותר. לגבי הסוג השני, כלומר חמי טבריה, כאן יש שתי אפשרויות ליטול. אפשר לקחת כוס ולמלא מים וליטול בצורה הרגילה, ולחילופין אפשר גם פשוט לטבול את הידיים בתוך המים, וגם זה נחשב טבילה. אז האם אפשר בחמי טבריה או לא? אז גם כאן יש מחלוקת. חזקיה נאמן לשיטתו, כמו מקודם, הוא אומר שליטול בכוס אי אפשר, אבל להטביל את הידיים, את זה כן אפשר. רבי יוחנן לעומת זאת הוא לא מתייחס לכוס, אבל הוא אומר לגבי תפילת ידיים את זה אי אפשר. ולמה זה מפתיע? זה מפתיע פעמיים. קודם כל כי מקודם בכוס הוא הקל במים חמים, אז למה פתאום כאן הוא מחמיר? אבל יותר מזה, רבי יוחנן עצמו מודה שלטבול את כל הגוף בחמי טבריה זה כן מועיל. אז שואלת הגמרא, אם לכל הגוף זה מועיל שזה תפילה מדאורייתא, למה שזה לא יועיל לתפילה דרבנן של תפילת ידיים? זאת השאלה, ואז בא רב פאפה ועושה לנו סדר. הוא אומר, קודם כל בוא נראה במה שני מסכימים. מצד אחד שני מסכימים שליטול ידיים בכוס מחמי טבריה, זה פסול לפי כולם. גם לחזקיה, שזה מובן, הוא תמיד פוסל מים חמים, אבל גם לרבי יוחנן. למה? כי כשרבי יוחנן אמר שאפשר ליטול במים חמים, זה דווקא מים חמים שלפני זה היו קרים וראויים לנטילה, ולכן זה שאחרי זה חיממו אותם, זה לא מעניין אותו. העיקר שבהתחלה הם היו ראויים. אבל מים מחמי טבריה, כבר מההתחלה הם היו חמים ולא ראויים. ולכן במקרה כזה מודה רבי יוחנן שאי אפשר ליטול בכוס מים חמים מחמי טבריה, זה דבר אחד שכולם מסכימים. מצד השני כולם גם מסכימים שלטבול את הידיים בחמי טבריה זה ודאי כן מועיל, בין לחזקיה בין לרבי יוחנן, בדיוק כמו שכולם מסכימים שאפשר גם לטבול את כל הגוף הזה מועיל. עכשיו זה דווקא כשבמקום שבו הוא טובל יש 40 סאה. אבל מה יקרה אם הוא חפר איזה תעלה קטנה והוביל קצת מים מחמי טבריה על איזושהי גומה צדדית ושם הוא רוצה לטבול את הידיים? זו הנקודה שבה הם לא מסכימים, ששם חזקיה אומר שאפשר לטבול את הידיים כמו בכל חמי טבריה, אבל רבי יוחנן הוא זה שמחמיר הפעם ואומר שלא. למה? כי אומר רבי יוחנן, מי שיראה אותי ככה טובל את הידיים באיזו גומה קטנה שאין בה 40 סעה, הוא יחשוב, לא צריך דווקא לטבול ידיים מחמי טבריה, אפשר גם לעשות בצורה הרגילה של כוס, והוא ייקח כוס ויטול כך את ידיו, וזה כאמור כולם מסכימים ש אסור, לכן רבי יוחנן גוזר. לעומת זאת חזקיה לא חושש ולא גוזר. אז לסיכום, מים שהיו קרים ואז חיממו אותם על האש, חזקיה אומר שהם פסולים ורבי יוחנן אומר שהם קשרים. מחמי טבריה, אם זה בכוס, כולם יודעים שהם פסולים. לטבול ידיים במעיין עצמו, כולם יודעים שזה מותר. המחלוקת היא כשהוא חפר איזה תעלה לגומה שאין שם 40 סעה ורוצה לטבול שם את הידיים, שאז חזקיה עדיין מכשיר, אבל רבי יוחנן גוזר ואומר שהם פסולים. זו המחלוקת, והגמרא מביאה ברייתא שגם את המחלוקת בה היא מסבירה בדיוק באותה צורה. ובזה סיימנו את הסעיף השני, הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד א'. הסעיף השלישי זה שאלה מאוד בסיסית, למה בכלל חזל גזרו נטילת ידיים? והגמרא מביאה כאן שתי סיבות ועוד אסמכתא מהתורה. סיבה הראשונה זה מפני סרח תרומה, כלומר מפני הרגל תרומה, כלומר חזל גזרו שכל סתם ידיים, כלומר ידיים שלא נטלו אותם, הם נחשבות בדרגה של שני לתומה. עכשיו שני לתומה אם הוא נוגע בחולין הוא לא עושה לו כלום, אבל אם הוא נוגע בתרומה או בקודשים אז הוא מטמא אותם, וממילא כהנים אם הם לא יטלו ידיים והם יגעו בתרומה או בקודשים הם יטמאו אותם, לכן כהנים כן צריכים להקפיד לטול ידיים לפני שנוגעים תרומה ובקודשים, לכן בשביל לדאוג שזה יקרה, חזל תקנו שיתלו ידיים לא רק לתרומה וקודשים, אלא גם ללחם של חולין, ולא רק לכהנים, אלא גם לכולם. זו סיבה אחת. סיבה שנייה אומרת הגמרא, משום מצווה לשמוע לדברי חכמים. מה הכוונה? מסבירים התוספות שחכמים תקנו את זה משום נקיות, ופשוט יש מצווה לשמוע להם. זו סיבה שנייה. יש כאלה שמקשרים את זה גם למה שכתוב בברכות נון ג' שלומדים את זה מבהית קדישתם, שנטילת ידיים גם מגבירה את הקדושה. בכל אופן, זו סיבה שנייה. דבר שלישי אומרת הגמרא זה שיש לזה גם אסמכתא מהתורה. איפה? כתוב לגבי זב שכל עוד הזב לא טבל, אז כל מי שהוא נוגע בו נטמא. אבל נשים לב שהפסוק אומר משהו מוזר. הוא לא אומר שכל עוד הזב לא טבל הוא מטמא, אלא הוא אומר שכל עוד הזב לא טבל ידיים. בוא נקרא את זה, וכל אשר ייגע בו הזב וידיו לא שטף במים וכו'. עכשיו מה הקשר? הרי הזב צריך לטבול, זה לא מספיק שהוא יטול את ידיו, אלא מכאן דורשת הגמרא שבעצם הפסוק מדבר על שני דברים. גם הוא מדבר על זב שכל עוד הוא לא טבל הוא טמא, אבל גם על כל אדם שכל עוד הוא לא נטל את ידיו, גם הוא טמא. זו אסמכתא לגזרה של חזל. ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה לגבי נטילת ידיים לפני אכילת פירות. הרי לפי הגיון שאמרנו לגבי תרומה, אז לכאורה זה צריך להיות חובה לא רק לפני לחם, אלא גם לפני כל דבר שיש בו תרומות ומעשרות, כלומר גם פירות. אבל בכל זאת אומר רבי יושעיה שזה לא כך. עכשיו בהתחלה כשרבי יושעיה אמר את זה, חשבו שהוא מתכוון שרק אין את החובה מצד הסברה של התרומה, אבל עדיין יש את המצווה של הנקיות. אבל אומרת הגמרא, לא, אפילו אין מצווה, אלא זה רק רשות. זה רבי יושעיה. רב נחמן עוד יותר מוריד את זה, ואומר לא רק שזה לא מצווה אלא רק רשות, זה אפילו לא רשות, אלא זה ממש איסור. למה? כי מי שעושה את זה, זה סוג של גאווה. מה אתה מוסיף לעצמך עוד מצוות? אסור ליטול ידיים לפני פירות. זה רב נחמן, והגמרא מסיימת בסיפור שרבא בר בר חנה היה אצל רבי עמי ורבי אסי, והוא ראה באמת שהם אכלו פירות והם לא נטלו ידיים. עכשיו רק נעיר בסוגריים שהראשונים מעירים שכל זה בפירות יבשים, אבל פירות רטובים, כלומר שטיבולם במשקה, אז כן נוטלים, למרות שהתוספות אומרים שזה לא חובה. רוב עם ישראל נוהג בזה בעיקר בליל הסדר בקרפס. בכל אופן, עד כאן הסעיף הרביעי לגבי נטילת ידיים לפני פירות. הסעיף החמישי זה בשורה האחרונה בעמוד א', וזה לגבי עד איפה המים צריכים להגיע כשנוטלים ידיים. עכשיו נסתכל על הידיים שלנו, מהקצה של האצבעות יש את המפרק הראשון שהוא ממש קרוב לציפורניים, נתעלם ממנו כרגע. אחרי זה יש את המפרק השני באמצע האצבעות, אחרי זה מפרק שלישי שמחבר בין האצבעות לבין כף היד, ואחרי זה מפרק רביעי בין כף היד לבין הזרוע. והשאלה היא עד איפה המים צריכים להגיע. אז לגבי זה יש לנו ברייתא, ואז שתי דעות באמוראים. הברייתא אומרת שלנטילת ידיים לחולין מספיק עד המפרק השני, כלומר עד אמצע האצבעות. לנטילת ידיים לתרומה צריך עד המפרק השלישי, כלומר עד התחלת שורש כף היד. לנטילת ידיים שהכהנים עשו במקדש, אז צריך ממש עד סוף היד, כלומר עד המפרק הרביעי. זו הברייתא. עכשיו לאמוראים, האמוראים לא עוסקים בנטילה שבמקדש, אלא רק בחולין ובתרומה. רב אומר, בדיוק כמו הברייתא. רב ששת מקל ואומר שגם את התרומה אפשר לעשות כמו החולין, כלומר רק עד המפרק השני. שמואל מחמיר ואומר שגם את החולין צריך לעשות כמו התרומה, כלומר עד המפרק השלישי, וכך גם פסק רבי עמי ורבי מיישה בר ברייד, רבי יהושע בן לוי. עכשיו לפי כל זה יוצא שגם הדעה הכי מחמירה אומרת שצריך ליטול רק עד המפרק השלישי, כלומר עד החיבור בין האצבעות לבין כף היד. זה לפי הגרסה בגמרא שלנו. הריף לעומת זאת גרס אחרת, ולפי הגרסה שלו יוצא שצריך ליטול עד המפרק הרביעי, ולכן באמת השולחן ערוך פוסק שכשאפשר כך עושים וכך אנחנו עושים היום, אבל כדאי לדעת שאם אין ברירה ואין מים אפשר לעשות עד המפרק השני. זה היה הסעיף החמישי של השיעור. הסעיף השישי והאחרון להיום זה שתי שורות לפני סוף עמוד ב', וזה עד מתי נחשב נטילת ידיים. כלומר, נטלתי ידיים בבוקר, האם גם שעתיים אחרי זה אני יכול עדיין לאכול לחם בלי ליטול עוד פעם? אז העיקרון הוא שכל עוד נגעתי במקום מחוסה או במשהו מלוכלך כמו צואה או מרגליים, אז נטילה נחשבת, אבל כיוון שידיים מסקניות הם, ואנחנו לא שמים לב כל כך במה אנחנו נוגעים, לכן כל עוד לא הסחתי את דעתי, הנטילה עדיין נחשבת. אבל אם הסחתי דעתי מהנטילה, אז מן הסתם כבר נגעתי במשהו, ואז הנטילה מתבטלת, ואני צריך ליטול שוב. זה העיקרון. עכשיו, על בסיס זה אומר רב, אדם שיוצא לדרך בבוקר, הוא יכול ליטול ידיים בבוקר, ולחשוב בליבו, אני מבחינתי מתכוון שזה יהיה נטילה לכל היום כולו, וכך באמת מן הסתם הוא יקפיד לא לגעת במקומות מחוסים וכדומה, ואז באמת זה נחשב לו לכל היום. והגמרא מספרת על רבי אבינה, שכך באמת המליץ לאנשים שגרו במקום שנקרא ערבות, אבל יש שתי גרסאות מה בדיוק היה שם. לפי גרסה אחת, הוא הציע להם את זה אפילו שלא היה להם איזשהו מחסור מיוחד במים. לפי גרסה שנייה, הוא הציע להם את זה רק כי זה היה שם שעת הדחק ולא היה הרבה מים. משמע שאם יש מספיק מים, אז לא צריך לנהוג כך, בניגוד לרב, שהוא אמר את זה כנראה גם כשיש מספיק מים. זה היה הסעיף השישי, ובזה הגענו לסוף השורה החמישית בקופ"ז עמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בנטילת ידיים וחילקנו את השיעור לשישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו אגדת על מים ראשונים שהכילו בשר חזיר או נבלה, ומים אחרונים שהוציאו את האישה מיד בעלה או שהרגו אותה. בסעיף השני דיברנו על נטילת ידיים במים חמים, אז אם זה מים חמים שחוממו באש, חזקי הפוסל ורבי יוחנן מכשיר. אם זה מים חוממים מחמי טבריה, אז אם הוא לוקח בכוס זה פסול לפי כולם. אם הוא מטביל את הידיים זה כשר לפי כולם. אם הוא חופר תעלה קטנה למקום ששם אין 40 סעה ואז מטביל, בזה יש מחלוקת, חזקי דווקא מכשיר ורבי יוחנן פוסל, כי הוא גוזר עד הוא ייקח בכוס. זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו למה חזל תקנו נטילת ידיים. ראינו שתי סיבות, גם בגלל התרומה וגם כי זה פשוט מצווה של נקיות או קדושה. לזה הוספנו גם סמך מהתורה וידיו לא שטף במים. בסעיף הרביעי ראינו שלפירות לא צריך ליטול ידיים, ולא רק זה, לרב נחמן אמר שזה אפילו אסור כי זה גאווה. בסעיף החמישי ראינו עד לאיפה נוטלים נטילת ידיים, אז במקדש זה עד המפרק הרביעי, כלומר עד החיבור בין יד לזרוע. לגבי תרומה וחולין, אז הברייתא אמרה שלחולין זה עד המפרק השני, כלומר באמצע האצבע, ולתרומה זה עד השלישי. רב ששת הקל גם בתרומה כמו בחולין. שמואל ועוד המוראים דווקא החמירו בחולין כמו בתרומה, וראינו שהריף החמיר עוד יותר, ולכן עושים לא רק עד המפרק השלישי אלא עד הרביעי. זה היה בסעיף החמישי. בסעיף השישי והאחרון ראינו את הקולה של רב, שאדם יכול ליטול ידיים בבוקר ולכוון שזה מבחינתו לכל היום וזה תופס. ראינו שרב אבינה המליץ כך ליישוב ערבות, אבל יש שתי גרסאות, האם זה כי לא היה להם שמיים או שאפילו שהיה להם כל טוב.